אני נמצא תוך כדי שכמה אנחנו מגויסים משמחת תורה, אנשי הרבנות שלנו, שאנחנו בצוותים שלהם, לצערנו גם הערב הייתי צריך להיות בצבא, שהיה בשורות טובות וישועות לעם ישראל, הרבה תפילות. אז אנחנו בנושא, כמה שאנחנו נמצאים בראש חודש אדר, אדר ב' כבר, על זה נאמר מי שנכנס אדם מביא שמחה לכולם, אדם ראשון הייתה מחלוקת, גם מחמירים בעניין הזה, אבל ודאי באדר ב' מביא שמחה. אנחנו נדבר בגלל כל המצב של כלל ישראל שבו הוא נמצא, וכמובן שכל הכוחות שלנו זה בגלל הערבות שלנו, אז ניכנס לעניין של גדרי הערבות, קצת בהלכה ובעיקר באגדה. אני רק אפשר לפתוח בדברי הדרשות בית ישי. דרשות בית ישי, הוא אומר דבר נפלא ביותר. הוא אומר, אנחנו נמצאים בפורים שהוא מהווה למעשה הרגל הרביעית בתוך השולחן. כך הוא כותב. יש שולחן, יש לו ארבע רגליים. הוא הרגל הרביעית. השלושה רגליים הראשונים של השולחן זה האבות, אברהם, יצחק ויעקב. והרגל הרביעית זה דוד המלך. מה בין האבות לבין דוד המלך? אז אומר בית ישי דבר נפלא ביותר, מביא את זה בשם הקרא. האבות הם כנגד הג' רגלים, אברהם, יצחק ויעקב. כידוע, אם מסתכלים במדרשים, זה מדויק לגמרי. יש לנו את סוכות כנגד יעקב, נתחיל מהסוף. סוכות כנגד יעקב, באים בנו בית ומקנה הוא עשה סוכות. יצחק זה כנגד שבועות, מסירות נפש, העקידה, האמונה. ואברהם זה כנגד עניין של פסח. רש"י מביא כמה פעמים באופן מפתיע, שכל פעם שבא כלפי אברהם אבינו, רש"י אומר, פסח היה. מה פסח היה? מה אברהם אבינו? כך אומר, לכן גם כתוב אצל אברהם, כשהם הלכו מאברהם ומלכו ללוט, כתוב היה אצלהם מצות. רש"י אומר, מה מצות? פסח היה. פסח מצוין. אז האבות הם כנגד ג' רגלים. פורים כנגד דוד המלך. זה הרגל הרביעי, דוד המלך. אומר בית ישי, ההבדל בין ג' הרגלים לבין פורים דוד המלך, זה האופן של עבודת השם בעולם. יש עבודת השם בעולם שצריכה לבוא בצורה של מחקר, של דע את השם אלוקיך ועובדהו. אדם צריך להתבונן במעשה הבריאה והמהלכים כולם, כדי להגיע להכרה באמונה בקודש הבריאה. פורים זה הבחינה של האמונה התמימה בקודש הבריאה. הדברים שמעבר להשגתו של האדם, כי לא מחשב אותי מחשבותיכם ולא דרכים דרכי, גבוה שמיים הארץ כן גבו דרכי דרכיכם מחשב אותי מחשבותיכם, מה שגבוה מעלינו זה הבחינה של פור. איך אנחנו רואים את זה? האבות הם מבחינת ג' האבות, אמרנו מבחינת הידיעה, סך שנותיהם של האבות כמניין בשר. ומצווה בימי הרגלים, מצווה ושמחת בחגיך, אין שמחה על בשר ויין, בשר זה דבר שצריך הרבה עבודה כדי להגיע אליו. צריך שחיטה, צריך מליחה, צריך בדיקת הבהמות, לוקח זמן. זה פחת הבשר, זה ג' האבות. אבל פורים, גם יש מצווה לאכול בסעודת פורים בשר מכתחילה, אבל עיקר העניין בפורים זה היין. בג' רגלים עיקר העניין זה הבשר, גם מצווה לטעות יין. בפורים זה מתהפך, עיקר העניין זה היין, וגם יש מצווה לאכול בשר. יין, המניין שלו זה 70, דוד המלך, ימי שנותיו היו 70 שנה. אז ג' האבות כנגד הבשר, דוד המלך זה בחינת הידיעה התמימה בקודש הבריחו. דוד המלך עבר תלאות כל החיים שלו, כל משבריך וגליך עליי עברו, ובכל אופן דוד המלך היה דבק בקודש הבריחו בצורה בלתי רגילה. לכן פורי, שהבחינה של פורי, זה הבחינה של עבודת השם בתמימות, זה כנגד דוד המלך. וכזה הבחינה שאנחנו מגיעים לפורים, חי רב איניש לביסון עם פוריה, עד דלא ידע, ולרור המן לבוא כמו חי. וג' רגלים זה עד הידיעה שלנו. בפורים המצב הוא עד דלא ידע. גם דברים שאנחנו לא מבינים בשכל, לא צריכים לקלוט אותם, שם בחינת האמונה התמימה בפורים. הפתיחה שאמרתי עכשיו, בהבדל בין ג' רגלים לבין העניין של פורים, יבוא איזה ביטוי באחד הדברים המופלאים ביותר במגילת אסתר, לעניות דעתי, בתהליכי השותפות שקודש הבריחו בעולם, שאנחנו לא רואים אותם. אבל בחיי כותב שבכלל בכל תהליכי הגאולה, חלק גדול מתהליכי הגאולה הוא נסתר. כך אומר את זה למדרש, דומה דודי לצבי או לאופר הילים. מצבי נגלה ונכסה, עד גאולתם של ישראל נגלה ונכסה. יש חלקים בגאולה שהם נגלים לגמרי. אמרתי בשיעור לזכר חייל ביום חמישי שנהרג בקרבות בעזה, אמרתי שיש חלקים בגאולה שהם לא נגלים, מאוד פשוטים. אחרי 2,000 שנות גלות, רגע אחד קמה מדינה. טוב, מדפלואים. אז הוא לגמרי שכמעט כל אומות העולם יכריזו על מדינה. פרצה מלחמת ששת הימים, שישה ימים, כבשנו, הכפלנו את שטח המדינה, הזוי לחלוטין. זה גאולה נגלה, פתאום כולם עומדים, רואים, מתפעלים, חיל אחד בשפלשת. יש תהליכים נסתרים בתהליכי הגאולה. המצב שאנחנו נמצאים עכשיו הוא החלק הנסתר. הוא הדומה את הדין עקבי, לא בחלק של הנגלה, בחלק של הניכסה. ושם אנחנו צריכים את פורים עם כל הקשיים ועם כל אי ההבנה. ובאמת קושי גדול לכולנו בכל מה שאנחנו עוברים, שם בחינת האמונה התמימה של דוד המלך. לא סתם עכשיו נכנסים לדברים האלה, כי צריכים לשאוב כוחות מפורים על תהליכי הגאולה המסתרים שלנו, הקשים, הבלתי מובנים שאנחנו צריכים להתעצם בהם. אז כחלק מתהליכי הגאולה, שאנחנו רואים אותם כחלק נסתר והקדוש ברוך הוא שם בתוך או בפנים, את זה אנחנו היום ננסה להבין. אז חלק מהדבר הזה זה כמו שאמרתי, הגדר של הערבות בעם ישראל. הלכתית, אני רק אגיד מילה אחת, אנחנו מסתכלים הרבה מאוד על עניין הערבות. כל הבחינה שנצא ידי חובה להוציא אחים ידי חובתם, אף על פי שזה החיבור של חבר, כפי שיצא מוציא, זה בדין ערבות. אדם התפלל בכנסת, בליל שבת, אמר מה יחולו, אמר כבר בקידוש, קידוש בדברים לפחות. בא הביתה, אשתו לא התפללה, פה עסקים מתחילים, כן, צריכה להתפלל ערבית, הוא חייב כדי רבנה, אני חייב דאורייתא. סוף דבר אומר, ארוך השולחן, אדם מוציא את ידי חובתו את בני ביתו בליל שבת, אגם שהוא יצא את חובת קידוש בדברים כבר בתפילה, מדין ערבות. יש דין ערבות, כל ישראל ערבים זה בזה. אדם לגמרי יצא את חובה, לא ספק דאורייתא ורבנה. יש אדם אחר שלא יצא את חובה. הוא יכול לברת בשבילו ולהוציא אותו ידי חובה? ודאי. מדין ערבות. אף על פי שיצא, מוציא. אומר הריב"א בראש שנה, מה הגדר הזה של הערבות? אם אחד מישראל לא יצא ידי חובה, אני לא עוד לא יצאתי ידי חובה. אבל יצאתי, ברחתי, זה לא משנה. מבחינת ההלכה, עוד לא יצאת ידי חובה. המשמעות היא שהערבות שאחד לא יצא, אני עוד גם לא יצאתי ידי חובה. זה ערבות הלכתית, אפשר להרחיב בה מאוד בהרחבה רבה. עיקר העניין של הערבות נלמד את אשר ישנו פה היום, את אשר איננו פה היום. בסוף התורה כולה, שם הברית שהייתה בערבות מואב, זה ברית של הערבות ההלכתית שיש בעם ישראל. אבל יש עוד ערבות שהיא סוד הנצח של עם ישראל. ושם הקדוש ברוך הוא בבחינת הנסתר, אסתר מהתורה מילה שאמר ואנוכי, אסתר אסתיר פניי מהם ביום ההוא, ההסתרה של קודש ברוך הוא בתהליכי הגאולה בקשר לערבות היא נפלאה ביותר. ושנראה את הנקודה הזאת, אם נתחיל ממקור 2 לפניכם. החלק הראשון היה גמרא בראש שנה, ידועה לכולם. הפסוק במגילת אסתר אומר, איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שני בן קיש, איש ימיני. הגמרא בראש שנה מיד שואלת שלכאורה יש פה תחת וסתרא. איש יהודי משמע שמוצאו משבט יהודה. החיתוך של הפסוק איש ימיני זאת אומרת שמוצאו משבט בנימין. אומרת הגמרא תחליט, האם הוא מיהודה או מבנימין? כדי לענות על השאלה הזאת, מה באמת מקורו של מרדכי, אז אנחנו נראה לעומק קצת מה קורה עם איך מרדכי הגיע בכלל לעולם. המהלך הראשון, דוד המלך, אנחנו נעסוק בעיקר בדוד המלך, כמו שפתחתי ואמרתי, פורים זה בחינת דוד המלך עד דלא ידע, הבחינה של האמונה התמימה, אז נתחיל מדוד המלך. דוד המלך, הכתוב מתאר פה במקור 3 לפניכם, הוא בא המלך דוד עד בחורים, והנה משם יוצא איש משפחת בית שאול, ושמו שמעי בן גרה, יוצא ומקרב, ויסתכל בעמלים את דוד וכל עבדי המלך, דוד וכל העם כל גבוהים מינו ומסבלו. כתוב מתאר, דוד המלך הולך, והוא כבר מלך, אין שום ספק, לא רק שהוא מלך, כתוב מתאר, הוא גם הולך עם הבחורים. איך? ממינו ומסבלו. אני מבין שאם ראיתם, סתום ראיתם את ביבי או כל אחד אחר בעל מעלה שמגיע, יודעים שהוא מגיע. למה? כי גם אם לא רואים אותו, מסביב הרך השבש, ודאי עושה את שלו. בטח אם רואים כמה אנשים עם חליפות אור מטורקיה, ונוזל להם משהו מהאוזן, והם נראים, יודעים שם, הוא נמצא בתוכו. הכתוב מתאר שאין ספק שדוד המלך מזוהה כדוד, כי הבחורים ממינו ומסמלו. ואז אותו שבעים בן גרה רואה את המחזה הזה שדוד המלך נמצא עם כל הפעמיים מסביב, הוא יוצא, אמר שבעים בקללו, צא איש הדמים ואיש אבליעל. שתי נקודות קשות דוד המלך נפגע על ידי שבעים. שתיים כרגע, או יותר מזה. קודם כל הוא אומר לו איש הדמים. דוד המלך היה מזוהה בציבור כאיש הדמים, לא צריך לנו חוזבוך, אמר לו, דמך, ידיך הדמים מלאו. אבל הוא אומר לו משפט יותר חריף. איש הבריאה, אבל הוא בחיי כותב שהעולם מתחלק לשתי קבוצות. יש אנשי עלייה, בני עלייה, ראיתי בני עלייה והם מועטים, שהם בני העולם הבא. יש אנשים שהם בני העולם הבא, ויש אנשים שהם בלי יעל. בלי יעל לא יזכו להיות עולים לעולם הבא. בלי יעל לעולם הבא. אומר דוד המלך, אתה איש שאין לך זכות להגיע לעולם הבא. בלי יעל. מה העניין? הוא מזכיר את חטא בת שבע. לא ניכנס רגע לחטא בת שבע. כן היה, לא היה, איך היה, זה לא משנה. אבל הוא דוקר את דוד המלך בחטא בת שבע. יש גמרא שאומרת, כל מי שמתעסק עם אשת איש, אין לו יכולת להגיע לעולם הבא. הוא לא בן העולם הבא. הוא מזכיר לו איש דמים, איש הבריאה. לא זו אף זו. הוא גם מזכיר לו את הסיטואציה שדוד המלך נמצא באותה שעה. דוד המלך נמצא במרד אבשלום. אמרתי שדוד המלך עבר הרבה תלאות בחיים שלו. אבל הקושי הזה, שילד שיוצא ממאב מורה פה, ומנגח אותו, ורוצה לכבוש את מקומו, אין יותר קשה מזה. הוא אומר לו, שימי בן גרה, השיב השם עליך כלו כל דמי בית שאול השם הלכת תחתיו, ויתן השם את המלוכה, ביד אבשלום בנך, והנך ברעתך, כי איש דמים אתה. יותר קשה מזה, יותר כואב מזה, לא יכול להיות. עומד שם אבישי בן צוריה, הוא איש הצבא, הוא כנראה ממונה על הכל, כולל הצבא, כולל המוסד, כולל הבטחת אישים. אומר דוד המלך, לא מבין, מה הולך פה? יש פה אדם שבזה את המלך, הוא ודאי בגדר הלכתי מורה במלכות, בחייו מיתה, אומר לו, למה יקרא לכלב המת הזה? אדוני המלך, ברנה, והסירה את ראשו. דוד המלך מגיב לאבישי בן צוריה בצורה מאוד מפתיעה, יש פה כמה דיוקים בתוך הפסוקים, ויאמר דוד אל אבישי, הנה בני אשר יצא מעלי בקשת נפשי, ואף כי אתה בן הימיני, הניחו לו ויקלל, כי השם אמר לך, דוד המלך אומר, בן אדם מקלל אותך, תקבל את זה באהבה. אם הוא מקלל, לא תשפוך הוא אמר לו קלל, צריך לקבל איסורים באהבה, צריך לקבל ויזיונות באהבה, להעביר על מידותיך. ויש לי בעיה הרבה יותר גדולה, בני אשר יצא ממעי מבקש לכבוש את מקומי. אז זה שמקרב לי כמה קלות זה הבעיה? אבישי בן צוריה אני בטוח נוגע לראות האם זה דוד המלך. כאילו דוד המלך זה לא אחד שהוא מה אומרת הדינו העצמי בתוך בית המדרש הדין כתולה. יוצא החוצה, הסדניק אמיתי, יוצא החוצה, לוחם כמו אביה. דוד המלך היה, נאמרה אומרת, מנסה להרוג אלף בבת אחת, הורג 800 מהם, לא חבל על 200 כדורים שהלכו לאיבוד. זה היה דוד המלך, מה אומר. והוא אומר, לא משנה, מכון לו, אבל זה יקרר, יש לי בעלת גדולות מזה. הוא לא מצליח להביא אבישי בן צוריה מה הולך פה, אבל דוד המלך נותן הוראה לא נגע, הוא לא נוגע. לא זו אף זו, אחרי ששמעי יוצא מתוסכל מהסיטואציה שדוד לא מגיב, קורה דבר יותר חריף מזה. מקום ארבע, יורד אותו שמעי בן גרה, שוב פעם, נופל לפני המלך בעוברו בירדן, פסוק סוף פסוק י"ט, ויאמר אל המלך, אל יחשוב לי אדוני עוון, ואל תזכור לי את אשר העבר בך ביום, אשר יצא אדוני המלך לירושלים, לסום המלך אל ליבו. אומר לו שמעי בן גרה, אתה זוכר, לפני שלושה חודשים, אני תיארת מירושלים, אני פקדתי בך בצורה מאוד קשה, אני מבקש ממך, אל תיקח את זה עליהם, אני מבקש מחילה, סלח לי, כי ידעת לך כי אני חזרתי, והנה בת ערב ראשון, אני מסכנת, הרי תקודם לי המלך, מבקש מחילה. וגם אבישי בן צוריה, אבישי בן צוריה עומד שם גם בסיטואציה, רואה את אותו אדם נבזה שקילל את המלך וביזה אותו, ודינו אחת, רבותיי, למיטה, אין פה משחקים, גם מצד ההלוכה, שגם מצד אופיו של דוד המלך, אבל בואו ניקח את ההלוכה לפחות. לפני שדוד המלך מגיב, אומר לו אבישי בן צוריה, מה אתה אומר לי סליחה? הוא בן מוות האיש הזה. הוא אומר לו, לא מצליח להבין. והיה נגיד לו, אתה חזור לו יומת שני, כי קילל את משיח השם. ויאמר דוד, מה לי ולכם, בני צוריה, כי תהיו לי היום לשטן. היום יומת איש בישראל, כי אני לא ידעתי כי אני היום מלך על ישראל. אומר לו דוד לאבישי בן צוריה, למה אתה מחמם את הגזרה? כל פעם אתה אוהב להציז את העסק. מילא היית אוהב אותו אז כשהוא פגע בי. נו, אז היה מרד אבשלום, היה זמן נכון. אבל עכשיו, שכבר המרד נגמר, בצורה טרגית, אני כבר יושב על הכיסא שלי בצורה בטוחה. לא חבל על הבן אדם סתם שהוא כבר על העבר, שהוא כבר בקשר שלך למחילה? למה זה? אני לא יודע לי, כי אני מלך על ישראל. תמיד המלך לא רק שהוא לא פוגע באותו שני ובן דירה, זה דבר רזוי. ויאמר המלך לשמי, לא תמות. קודם כל יש לך הבטחה וחסינות ממלכתית, לא תמות. וישבע לו המלך, תמיד המלך נשבע שהוא לא נוגע בשני ובן דירה. הזוי. הזוי לחלוטין. אם זה הזוי, יש לו משהו הרבה יותר הזוי. בקטע האחרון, במקום חמש, ברצף המהלך הזה פה, דוד המלך, תחילת מלכים ב', נמצא רגע לפני פטירתו. קורא לשלמה המלך, אומר לו, שמע, אתה בחוצ'יק פיקח, לא סתם שלמה המלך. יש כמה אנשים שצריכים לגמול להם טוב כי הם גמלו איתי טוב, ויש אנשים שצריכים לחסל אותו, לחסל אותם בצורה מסודרת. נתן לו רשימת חיסול מסודרת. לא יודע איך, הוא אומר לו, עושים נזרת חבלה מתחת שם, איך חרבי. תפוצץ אותם כך או כך. דבר אחד ברור, שלא ימותו על מיטתם בשלום. ואז ברשימה הזאת, תראו בבקשה מקור חמש, במקור פסוק ח', והנה אימך שמעי בן גרה, בין הימינים ובחורים, כללני כללני מרץ, ביום נחתי מחניי, הוא ירד לקראתי על ירדן, וישבע לו בהשם לאמור עומדך בחדר. אבל אתה, אל תרקב, איש חכם אתה, וידעת את אשר תעשה לו, והורדת את צוותו בדם שאול. וישכב דוד עם אבותיו, ויקבר בעירו. המשפט האחרון דוד המלך אומר עלי אדמות, אומר לשלמה, תחסל לי בצורה מסודרת את שמי בן גרה. תדאג שהוא הורדת את צוותו בדם שאול. וישכב דוד אותם. לא יכול לגמור פסוק אחד החיים שלו? לא יודע, כל הנשמה זה הלוויה לרגע. כל עוד שלא דוד ונשאל. יש הרבה סיומות יפות בתהילים. הוא גומר את החיים שלו בזה שאומר לו, ואתה הורדת את צוותו בדם שאול, חסל אותו, ויקבר דוד עם אבותיו. מה קורה פה?
חסד.
פעם אחת הוא מוכן. לא רק שהוא מוכן, הוא גם נשבע לו. אבל דוד המלך נשאר דוד, אין מה להתבלבל. הוא אומר לו, אני לא יכול כי נשבעתי, אבל אתה משוחרר מהשבועה. אין לך אף אחד שבועה. חסל אותו, אבל בצורה הכי קשה שיכולה להיות, ויקבר דוד עם אבותיו. פלא עצום במהלך הפסוקים. כדי להבין את עומק העניין הזה, אני רוצה ללכת לדין הערבות, שגם משם יצא גדר ערבות, יש שני סוגי ערבות דרך אגב בהלכה, רק מילה אחת, יש ערבות דין ערב בהלכה הרגיל, אדם לוקח הלוואה, ויש ערב שמובן כמו, כאילו יש שני סוגי ערבים, יש ערב רגיל, יש ערב קבלן, יש הבדלים גדולים מנהם, דין הערבות הרגילה יוצא מהפסוקים האלה עכשיו. דין הערבות להוציא את האחרים ידי חובתם יוצא ממה שאמרתי בתחילת השיעור. רוצה יהודה לקחת את בנימין ליוסף. אמרנו, אל תבואו לפה בלי בנימין. אומר לו, בסדר. רוצה להוריד אותו, אומר לו יעקב, בשום פנים באופן לא. יוסף איננו. עכשיו גם שמעון איננו. עכשיו גם בנימין. עליי היו כולם, לא מוריד אותו. אומר לו, יהודה ליעקב, אבא, ועבדך ערב את הנער, אנוכי ערבנו מידי, ואם לא אביא אותי בניך, וחצאתי לך כל הימים. אומר רש"י במקום בשם המדרש, כל הימים, בין בעולם הזה, בין בעולם הבא. אני פשוט חייב לך כל... מה נכנס לעולם הבא? אם לא אביא אותי בניך,
אני לא בסדר, לא עמדתי במילתי,
לא עמדתי בחיים. מה זה וחטאת? מה מכניסים פה? את כל עניין הנצח וחטאתי לך כל הימים. תראו רש"י במקור 9, נצח כל הימים לעולם הבא. אומר הגור אריה במקור 10, המהר"ל כותב, לעולם הבא, דקח משמע כל הימים ליום שהוא כולו ארוך. ופרשת ויגש כתב רש"י, חבר נביא כל הימים, שקיבל עליו נידוי שני עולמות. לא פחות ולא יותר. הוא מקבל עליו נידוי יהודה לשני עולמות. לעולם שכולו ארוך, בצורה הכי קשה שיכולה להיות. מה קורה פה? מי מדבר פה בכלל על שני עולמות? על נידוי נצחי של יהודה? מאיפה זה מגיע, רבי ישראל? מאיפה זה מגיע? כדי להבין את העניין הזה, מאיפה זה מגיע, אז יש שפת אמת נפלא ביותר, זה הולך לאורך כל ספרי החסידות. הם אומרים שכל אב קיבל איזון על ידי האם. יש לנו שלוש אבות, ארבע אמהות, ורק הם, אין לנו עוד אבות ואמהות, כל אחד באופן פרטי, אבל לכלל ישראל, יש שלוש אבות, ארבע אמהות, וזהו. למה זהו? מה אפשר? למה אי אפשר לקרוא לעוד אבות משה רבנו? לא יכול להיות אבי האומה? לא. אומר השפת אמת, כי אב ואם הם מעמידים את הכוחות בתוך ילדיהם. לצורך העניין, לכלל ישראל. אברהם אבינו מידתו הייתה מידה של חסד בלתי רגילה. באופן הזוי קצת. איבד קצת מידת החסד אברהם, כך אומר השפת אמת. עד כדי שהוא מרחם על אותו ישמעאלי, שעתיד לעשות צרות גדולות לישראל, אפילו כדי רבי אליעזר אומר, אוי לנו, אוי לנו, כך אומר אפילו, מהביטוי שאמר אברהם, לו ישמעאל יחיה לפניך. אומר אפילו כדי רבי אליעזר כבר, כמה צרות יהיו לישראל מהישמעאל הזה, שאמר לו אברהם שאל בני, לו ישמעאל יחיה לפניך. כמה צרות? וכדי לעזר את אברהם, באה שרה. שרה מידתה מידת הגבורה. גרש את בן העמה הזו. כי לא יירש עם בנך עם יצחק. זה אברהם ושרה. יצחק מידתו גבורה. מסירות נפש בלתי רגילה. כל המסירות נפש שיש בחיילי צה"ל. שהקב"ה ישמרם ויצילם בעזרת השם. ובאמת בצורה הייתי אומר לפעמים הזויה ביותר. שומע חיילי, אני חייב להגיד באופן אפילו שאני יושב מתוך הצבא. כל החזיתות, גם אלה שמתחמים עכשיו בעזה ומחמים בכל מקום. גם בחזית שלנו נמצאים. מתגלים כוחות נפש. אני שואל, מאיפה זה מגיע? באים אנשים, תלמידים רכים, אנשים שבאו מבית המדרש, אנשים שהגיעו לו, אפילו מהייטק, אנשים שהם לא מלכלכים את הידיים שלהם כל השבוע. פתאום מתגלים בגבורה בלתי רגילה, לא יאומן. אני חייב לספר אולי איזה סיפור, לא תכף לספר אותו. אנחנו קראנו, במסגרת הרבנות, איזה מקרה קשה של זיהוי, משהו לא ארחיב בזה כרגע, אבל כן, לימים התברר לי שעם אותו חייל שהיה קשה לנו איתו, קצין הצליח לברוח מהדיניים, החוצה תוך כדי אירוע. הדיטאי שעלה בלהבות, על חלק אחד אני לא אספר, אסור לספר, אבל על חלק השני של הגבורה אני חייב לספר, כן. הוא הצליח להימלט, והוא קפץ, והלכה לו הרגל. הוא ישב פה בתל השומר, ואני שמעתי את הרעיון הזה, ואז חיברתי את זה למקרה שהיינו, ואז שואלים אותו, המראיינים, הפרצה ושואלה, מה נחכה? נחכה לפרוטזה. מה אתה רוצה לעשות עליו? לחזור לעזה. אתה בלי רגל. הוא אומר, מה הבעיה? אתם עושים פרוטזה. ואני חוזר ללחם. אמרו לו, אבל מה זאת אומרת? איך? הוא אומר, לי יש שלוש רגליים, אני לוקח עוד שניים ספר. אחת הלכה, אני מחליף, הוא אומר, אין בעיה. הם לא יכולים להמת בנאמן. זה חיילינו. מה אתה אומר? הוא עם רגל, בלי רגל, יותר נכון, חוזר לעזה, ממשיך ללחם. הם נאבקים להילחם, נאבקים להיכנס, לעשות מסירות נפש. מאיפה מגיע הכוחות האלה? הבלתי נתפסים. אין את זה, אני אומר לכם, אנחנו בשום אומה אחרת. זה יצחק. כוח הגבורה של עקדת יצחק, הבלתי נתפס לכל מה שהתחולל שם, זה כוח גבורתם של ישראל. מי זה יצחק? כי גבורה תכף נראה לי יכולה להיות זה? זה נתקע. שם מגיעים ליעקב, ופה עיקר העניין. יעקב, כיוון שמידתו מידת התפארת, השלמות, הוא היה צריך שתי נשים, גם את רחל וגם את לאה. אומר השפת אמת, למה צריכים גם רחל וגם לאה? מה העניין? כל כוח שיש, כל מידה הכי גדולה שיש, היא חייבת איזונים. בלי שיש איזון, זה יכול להגיע למצב שבו כל המידה נהרס לחלוטין, לכן זה נקרא מידה. היא חייבת להיות מדודה באופן כזה או אחר. גם מידת החסד, היא חייבת להיות מאוזנת. עובדה שאצל אברהם זה גלש החוצה, באופן כזה או אחר, וזה הגיע למה שהגיע. אנחנו רואים בפרשת הריות, באמצע פרשת כתוב, כי חסד הוא. מה זה כי חסד הוא? כן, לפעמים נתינה בלתי מוגבלת מביאה לחורבן. צריך איזונים. האיזון של מידת החסד זו הגבורה. אדם תשים סוף, להגיד עד כאן, די. זה כוח, כי אדם לפעמים לא יודע גבולות. אז זה אברהם ושרה, וזה יצחק ורבקה. אומר ביעקב שמידתו מידת מפרט הוא קיבל שני אמהות, גם את רחל וגם את לאה, כי רחל ולאה הם סוד הנצחיות של עם ישראל, כי ברחל היה כוח הגבורה, רחל היה לה כוחות אדירים. ותגנוב רחל את התרפים. ותאמר להביא האור הראשי, רחל עם הקב"ה אפילו, הקב"ה מתעסק איתה.
אומר, עדיין, מיני קולך מבכי, אין לי כוח.
מענה להינחם על בניי, אמרת, בואו, סבירה, אני חייב אותם שבין קוד, אז מבקש, כל הכבוד, לא התקבלה בקשתך. כוח. זו גבורה. זו גבורה של אחרי. כוח הגבורה בא מלאחרי. העידול של כוח הגבורה בא מלאה. ואיני לאה, לכל. היא חסד. ושתיהם ביחד, עם יעקב, שזה השלמות, תמידתו הייתה שלמה של יעקב, עם בית שבטים שהיא תקעה, זה נכנס בהם בצורה המושלמת ביותר, שכך נהיה סוד הנצחיות שיש לעם ישראל. איך אנחנו אומרים שזה באמת החיבור הנצחי של כלל ישראל? רואים את רות, במגילת רות, כשבאים הזקנות רות לברך את בועז, אומרים לו, תהא האישה הבאה לביתך כרחל וכלאה, אשר בנו שתיהם את בית ישראל. אין סוד כוח הבניין הנצחי של עם ישראל. אומר לו יעקב ליהודה, אתה רוצה את בנימין? אין נצחי בעם ישראל. יוסף איננו. אם גם בנימין איננו, אין רחל. רק עליה, רק על חסד, לא יעבור. עם ישראל רחמנים בישנים, גומלי חסדים מצחיים עידונים. אם יישארו רק בניה של לאה, אין רחל, אין נצחיות עם ישראל. אומר לו יהודה, אנוכי ערבנו, אני אחראי, אני ערב, הנצחיות כלל ישראל. לכן כשהוא בא ליוסף, הוא אומר לו, עבדך, ערב את הנער. אני לא יכול ללכת מן אדם, כי אין נצחיות לעם ישראל. הדבר הזה יוצא שהערבות בין יהודה לבין בנימין היא ערבות נצחית. כי בלעדיה אין לנו יכולת לשרוד כאומה לנצח. איפה זה מגיע? תראו דוגמה נפלאה לזה. במקור 6 לפניכם. אומר לו, דוד הולך ושב מעל שאול לראות את צאן אביו בית לחם. סיטואציה כידוע לכולם, מלחמת גוליית ושאול, ואז מגיע אותו שאול, שבניו, אישי, שבניו נמצאים בשטח במלחמה, ודוד הוא הולך לכאן ולכאן, הוא אומר לו לדוד, שמע, בהגע שתשתש כן להרים בצל 40 יום, לא ניגע בזה כי זה פסוק שגם אפשר להרחיב בו, הם יודעים טוב מאוד את כל חולשותינו ואת יכולותינו, הוא מגיע 40 יום כרגע 40 יום שניתנה תורה, השכם והערב אומרים חזל בשעה שעם ישראל אומרים שחרית, שמה ישראל אתה יוצא מן המלחמה, אין אתם נוצחים אלא על שמה ישראל שחרית בערבית, והם נשאר לדוד, נו, ככה לאחריך איפת הקני הזה, עשרה לחם הזה, ארץ המחנה לאחריך, אומר לו כך את כל האוכל, תביא לאחריך, כי למה? אומר המתין, באותה תקופה לא היה חיל הספקה וחיל תחזוקה כמו שיש היום, החיילים היו צריכים להסתדר בשטח לבד. ואת 10 חליצי חלב תביא לשר הערף, ואת אחיך תפקוד לשלום, ואת ארובתם תיקח. אז את ארובתם תיקח, 3 הסברים. אז יש פה מישהו שאומר, כן, לא כתובה, גט. גט, גט כתוב. הסבר אחד ארובתם, את הערבונות, את מה שהם נתנו כערבונות. לכל מיני אנשים שנתנו להם אוכל, שלהם, קו חזרה. הסבר אחד. הסבר שני, מי שאמר פה, כמר המסע כתובות בדרפת המודבט למעלה, ובתם תיקח, כל היוצא מלחמת בן דוד, גט כריתות נותן לידו. למנוע מצב של אבונות, היו נותנים לפני יציאה למלחמה, גט. האם זה גט לתנאי או לא, מחלוקת רש"י בתוספות. מחלוקת גדולה מאוד ביניהם. מה שלא יהיה, היה גט. איך אגב המאמר המוסגר? גם הרב גורן דצל, שהקים את הרבנות הצבאית בצה"ל, אז הוא עשה נוסח גט, יותר נכון נוסח השראה. השראה שאדם נותן לאשתו, נותן לה את היכולת שאם חלילה הוא לא יחזור, אז יש לה יכולת ללכת ולקבל גט. יש כבר טופס, הוא מוכן כזה, דרך אגב, תוך כדי המלחמה עכשיו, של מלחמת, אני קורא לזה בשולחן, עם כרבי, אני לא יודע, שמות אחרים, אני מצאתי של המלחמה הזאת, עם כרבי, עם שקם כלבי ומאגן, עוד לפני שצהל התעורר, העם כעם, אז במלחמת עם כלבי, היה בחוץ שהתקשר אליי, אמר לי, תשמע, אשתי לא מוכנה שאני אכנס לעזה נמצא בעוטף, בלי שאני נותן לה אישרור לגט לפני זה. טוב, תוך כדי הטלפון הגענו לו את העסק. אגב, הרב גורן יצא שזה יהיה דבר מקובל, כמו חלק של בית הדין, שכל מי שיוצא, אז ייתן גט אישור, גט, אבל מה, הוא ראה שיש בעיה מורלית. הבעיה המורלית הייתה בעיה כפולה. חלק מאוד סמכו לתת את זה. הזדמנות. בזק הדעת, לחלק זה גרם משבר. ומה, וזה מלחמה, לא תחזור, כן, תחזור, איזה לא מלחמה בקרצן. הפסיקו. אבל למה יצא, מי שרוצה היום, באופן כזה או אחר, אפשר. בקיצור, זה ההסבר השני. מה ההסבר השלישי בתרומתם תיקח? תראו מדרש בתנחומה. מדרש בתנחומה במקור 13, כותב כך. לפיכך, נתן לה, הקדוש ברוך הוא שכר, נותן לה גיליאת, והיה מחרף את הקדוש ברוך הוא 40 יום, שובר בעצם 40 יום, אמר ישי לדוד בנו, הרי השעה לקיים אותה ערבות של זקנך, שערב את בנימין מיד אבי, שנאמר, אנוכי ערבנו, לך ועוצה אותו מערבותו, שנאמר, ואת אחיך תפקוד לשלום, ואת ערובתם תיקח, דורשים חז"ל, אין ערובתם אלא ערבות. מה עשה דוד? הלך וקיים את הערבות והרג את גוליית. הסבר שלישי את ערובתם תיקח, לא גט כריתות ולא ערבונות, ערבות. ערבות בינינו, בין יהודה לבין בנימין. אנוכי ערבנו מידי תבקשנו. לך תפרע את הערבות שהתחייב זקנך, דהיינו, יהודה, שלעולם כשאחד מישראל נמצא בצרה, אדם לא עומד מנגד. יותר לעומק, כשבנימין נמצא בצרה, יהודה לא יכול לעמוד מנגד. ולמה? כי פה תלוי סוד הנצחיות של עם ישראל. אם לא יהיה בנימין, אגם שיהיה יהודה עם כל יכולותיו וכל גבורותיו, לא יהיה נצחיות בעם ישראל. יהודה תמיד ערב בבנימין. דוד המלך ליהודה, שאול משבט בנימין הימיני, הוא נמצא במצוקה, לך תפרע את הערבות. המדרש ממשיך ואומר, כוח הערבות הנצחי כל כך גדול, עד שהקדוש ברוך הוא בנה את בית המקדש, בוא נראה עוד משפט אחד במדרש, כן, אמרנו לו כך, נתן את דבשך על שאול, שהוא משבטו של בנימין, כשם שעשה יהודה זקנך על בנימין שנאמר, ואתה ישב מעבדך תחת הנער, עבד אדונם, כך אני נותן בית המקדש בגבולך, ובגבול בנימין. ירושלים זה הנצח, הנצח שלנו בנוי על נצח אחר. גבול יהודה, גבול בנימין. במילים אחרות, נצחיותם של כלל ישראל בנויה על הערבות שבין יהודה לבין בנימין. ומנה נשאר בין המקדש בחלקו של בנימין, בחלקו של יהודה, שכתוב לך אומר, בנימין זה לתרוב בבוקר יאכל. זה תמיד של שחר, ולערב יחלק שלל, זה תמיד של בין הארבעים. והמדרש ממשיך הלאה שלו, כל הדרך, יהודה ובנימין, בערבות שלהם, הם הביאו את כלל ישראל לנצחיות הכי גדולה שיכולה להיות. אני רק, לפני שנגמור את המהלך, יש מאמר קטן של הרב דצר, מקור 17, מאמרי הראיה, נקרא קטע קטן, כותב על נצח ישראל, וינצחו איתו כאן תמידה, כי אומנם לא דבר פרטי הוא התוכן של עבודת הקודש בישראל, כי דבר דיבורי וכללי, דבר עומד ברור חיי הלאום, מחיה את הנצחיות. הרב אומר, עניין הנצחיות לא תלוי באדם פרטי. אדם פרטי לא יכול ליצור נצחיות. נצחיות האומה שלנו תלויה על הפן הכללי, על החיבור הכללי שיש לכלל ישראל. ואם אשר הנושא שכולו הוא קודש קודשים, וארצו ושפתו וכל הרב כולם קודש, כי הוא כולו ממלא את ביטוי הקודש של כל האנושיות בכל היקום כולו. אני לא ארחיב יותר בדבריו, אבל נראה לי שהדבר הגדול המרכזי שהוא אומר, סוד הנצחיות לא תלוי רק בבית המדרש. לא נמצא רק בתוככי הקודש. הקודש הוא נמצא בכל מרחבי החיים שלנו כאומה, בכל מקום הוא נמצא, וכשיש חיבור כזה עוצמתי, אז באמת סוד הנצחיות לעולם קיים. הוא מדבר פה על כל מרחבי החיים, גם החיים של חול, גם החיים של, של, של כלל האומה. לא משנה, בסוף, במלחמות, אם אין ערבות, אין ניצחון. יש אורח חיים הקדוש שאומר, שידוע אצל יוצאי המלחמה, שלא, אם לא תהיה בהם ערבות הדדית, לעולם לא ינצחו במלחמה. סוד הניצחון והנצח, ניצחון ונצח הוא אחד, אותם מילים, זה סוד הערבות שיש בעם ישראל. מאיפה זה יוצא? מחסד וגבורה, יהודה ובנימין, רחל ולאה, אשר בנו שתיהם את בית ישראל. מצוין. אם זה כך, עכשיו בואו נחזור למהלך שבו פתחנו. פתחנו את השיעור באיש יהודי, היה משם הבירה, משמע כבר אומרת שהגיע מאיפה מיהודה. אבל הסיומת הייתה, איש ימיני מגיע מבנימין. תראו את הגמרא במקור 18 לפניכם. אומרת הגמרא, תנא כולם יקראו על שמו. בן יאיר, שאיר עיניהם של ישראל בתפילתו, בן שמי, בן שמאי בתפילתו, בן קיש, שהקיש על שערי רחמים יתפו לו. קרא ליהודה, אמר מיהודה קרא. קרא לימין, אמר מבנימין קראתי. אבא רב נחמן, הסבר אחד, לסתירה, מרדכי מוכתר בנימוסו היה. אמר רבי חנינא רבי יהושע בן לוי, אביו מבנימין, אבל אמו הייתה מאיפה? מיהודה. אז אין סתירה. התירוץ השלישי, והוא התירוץ המכריע, רבנן אמרי, משפחות מתגרות זו בזו. משפחת יהודה אומרת, אנא גרים דנתיילית מרדכי. למה? דלוקת לדוד דשמעי בן גרה. משפחת בנימין אמרי, מנה קראתי. ובאמת, דוד המלך הגיע מאיזה שבט? בנימין. אבל משפחת יהודה אומרת למשפחת בנימין, אנא כגרים דנתיילית מרדכי. אני גרמתי שנולד מרדכי לעולם. דלוקת לדוד דשמעי בן גרה. שם נעזור לכל המהלך. דוד המלך מקבל משני בן גרה, מקבל ממנו קללות. על פי דין צריך להרוג אותו. הוראת שעה ברוח הקודש, אומרים חז"ל במדרש, אתה לא נוגע בו, כי הוא עשוי להביא את מרדכי לעולם. בן יאיר, בן שמעי ושמעי בן גרה, בן קיש איש ימיני. לא נוגע בו. אבל יש חשש שמישהו ייגע בו, והערבות לא תצא לפועל. בן יהודה בן ימין. מגיע אותו שמעי, מה אני מבקש מחילה? הוא אומר, המלך מחול לך. לא רק שמחול לך, כיוון שיש ערבות, אני גם נשבע לך. אף אחד לא ייגע בך. אף אחד לא נוגע בו. ממשיך שמעי לשרוד בעולם, מתחתן, מביא ילדים, נכדים, נינים, מרדכי כבר נמצא בקנה, כמו שאומרים. הוא בדרך. אומר לשלמה המלך בו. את הערבות אנחנו קיימנו. לך תקיים את הערבות בין יהודה לבין בנימין. מרדכי הגיע בנימין, מצחים שאז שבט בנימין יציל את כלל ישראל בזמן הגדרה של המן. הוא אומר, תשמע, אחרי שכבר קיימנו את הערבות, אתה, לא אני, והורתה את צבתו בדם שאול. כל פורים יצא בגלל הערבות בין יהודה לבין בנימין. דוד המלך לא נוגע בשמעי, כי צריך להביא את מרדכי, שהוא כוח ההצלה של עם ישראל. כששמעי כבר עושה את מלאכתו ומביא את מרדכי, אומר לו לשלמה המלך, הוא כבר עושה את שלו. את הערבות כבר קיימנו. והורתה את צבתו בדם שאול. זה מה שמגיע לו באמת על פי ההלכה. אם ככה, יוצא שכל פורים נולד בזכות אותה ערבות שהגיעה מיהודה לבנימין אז, עד מגילת אסתר. זה בדיוק הקדוש ברוך הוא בחלק הנסתר. הקדוש ברוך הוא בחלק הנגלה, הוא נמצא בחלק הנסתר. אנחנו לא רואים איך שאתם נראים. מדובר פה על מאות שנים בין יהודה המקורי לבין הערבות עם בנימין, מתגלגלים עם דוד וישי, מתגלגלים עד מגילת אסתר, וכל כוח הערבות הזאת השזור מביא באמת באופן נצחי את עם ישראל. חשבתי שאולי להוסיף, אם כוח הערבות הוא כל כך עוצמתי ונצחי, כל החגים עשויים להיבטל חוץ מפורים. לא יסוף מזרם, כי לעולם שיהיה עם ישראל, הוא יחזיק בזכות כוח הערבות. כל החגים האחרים נותרו, כן נותרו, כוח, אז יהיה אפשר לבטל. אי אפשר לבטל את סוד הנצחיות של עם ישראל. הכל עשוי להיבטל, אבל את הערבות בין יהודה לבין בנימין אי אפשר לבטל. ולכן ירושלים בנויה על שניהם, ולכן אנחנו סוד הנצח על שניהם, והכל נוצר על בסיס הדבר הזה. אני רוצה לסיים את המהלך הזה, שכמה מרדכי שקיבל כנראה מאותה ערבות את העוצמות, הוא מבקש מאסתר, ולעניות דעתי הפסוקים האלה הם למעשה כל המגילה כולה. הם הנהפוך של המגילה. מבקש מאסתר להיכנס אל המלך, להתחנן לו, כי כלל ישראל נמצאים בצרה גדולה. היא מתחילה רומדס, הבחורה. אומרת לו, תשמע, אני לא נקראתי לבוא למלך זה 30 יום. וכשעושים לומדס, אז היא אומרת לו, מה, אתה מבקש שאני אמסור את ראשי הכלל ישראל? לא התחייבתי. מחלוקת גדולה מאוד בין רבי יוחנן בן ריש לקיש, גם בבבלי, גם בירושלמים, אדם באופן פרטי, לא כי צבא, צריך למסור את עצמו לכלל ישראל, והיא אמרת למסור, בטח לא קראו לו באופן אישי, בטח לא חייב כרגע, אני בדרך רבי יוחנן. היא אומרת לו, תשמע, לא קראו לי לבוא למסור את הנפש של כלל ישראל. למה שאני מחויבת למסור את נפשי? ואני לא חייבת כרגע. בקיצור, נתנה לו תשובה ארוכה למדנית, שכל הפוסקים שהיא רואה, בבלי, ירושלמי, מסנהדרין, וישראל שמיני, רב המלכות אומרים פרק ה', וכן גם כותב הרב גושובר מהלך שלם, כותב, כן, נראה לי לעניוזות, שאני לא צריכה למסור את נפשי הכלל ישראל. על החתום הרבנית אסתר. אומר לה, מרדכי, תשמעו, הוא אחד מראשי הסנהדרין, הוא נהפך למקובל, הוא מתחיל לקלל אותה. היא מדברת בלומדס, הוא מקלל. היא אומרת לו, תשמע, אמור לה, תשמעי, אם לא תכנסי למלך, חבר'ה, אתה לא יודע מקום אחר. ואת הוא בית אביך. ומי עושה את זה כאן לגלל מלכות? תבין את הבא נוחה. כן חייבת? לא חייבת. אדם פרטי, צריך לנסוע את המשל על כלל ישראל, כשהוא לא נקרא לזה, שאלות מחפיות כמו דתנון. לא, הוא אומר, תשמי, אני אקלל אותה. אם אתה עושה עזר, אני לא אומר, אני לא אומר. מה את הוא בית אביך עובד? מה אפשר? אומר, תשמי גברת. למדנות זה מצוין. לא עכשיו. כלל ישראל, זה לא פה עכשיו אדם פרטי על איזו סיטואציה מסוימת, האם הוא צריך למצוא את נפשו, כן או לא, לא כחייל כמובן, חייל חייל למצוא את הנפש, שזה יש סבא. אבל כאדם פרטי, שבאמת שאלות מאוד מאוד בהלכה, כמה אדם צריך למסור את הנפש, לקפוץ, כדי להציל אחרים. שאלה? אומר, פה מדובר על כלל ישראל. כשמדובר על כלל ישראל, אין שאלה. אדם חייל למצוא את נפשו, נקודה. והוא אומר לה, תדעי לך, שכלל ישראל בנוי על ערבות. מה קורה אצלך? התנתק מכלל ישראל. אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך לכל היהודים. יש אנשים שלא מרגישים את האחריות על כלל ישראל. יכולים לעורר מדנים ומחלוקות. אין אחריות. אחריות לאומית לנצחיות שלנו. כל הזמן מחנחרי עירים ומחלוקות ולא מבינים שאנחנו נהרס ונהרסים בצורה הזאת. כוח הערבות הזה הוא לא כוח ערבות מטאפורי שנמצא בתנך. הוא היום למייסר, הרבה ישראל. הוא אומר, גברת, את רוצה עכשיו להימלט בית המלך ולהגיש שאת בטוחה ושכלל ישראל יקרה? לא יעבוד. תמיד נצח ישראל לא ישקר. את ובית אביך תבוא, תאמרו, ורמח והצלה יעמוד היהודים במקום אחר. מה עושה אסתר? היא אומרת, לא הבנתי. הדבר הראשון שמתחולל את המהפך, לך כנוס את כל היהודים. אם יש מפוזר ומפורד בין העמים, המענה הראשון שצריך להיות, קודם כל, פאי עושה. אבל איך היא מנותקת? היא באמת מרגישה מנותקת. לכן היא מרגישה גם שהיא לא מרגישה את מה שקורה אצל כלל ישראל. היא אומרת לו, אני בנערותיי עצום כן, ובכן אבוא אל המלך. מלאי אומרת להם לעצום, שכוח. צום גורם לעורר חמי שמיים. זה שהיא גם עצום, גם יפה. סוף הוא מבינה שהיא חלק מכלל ישראל ולא איזה מלכה פרסית בתוך בית המלך. אבל למה גם נערותיה צריכות עצום? הפרסיות, מה הן צריכות עצום? מגיע בבוקר לך, אתה רואה, כתוב, צום, אני אסתר. עכשיו, מה קרה? ליהודים יש ברוך, כוח, מה זה קשור עלינו? היא אומרת, רק כשאני ארגיש מהי באמת צרת האומה, שכולם פה מסביב יצומו, ובכן אבוא אל המלך. ואז, כשאדם מרגיש את האחריות על כלל ישראל, כאשר עבדתי, אמר, גם זה יכול להיות. ואולי כמענה למהפך הזה, זה כל המהפך של המגילה. רגע אחד, התכנסות, פרטיות, אגואיזם, רגע אחד, מסירות נפש על כלל ישראל עד הסוף, כאשר עבדתי, עבדתי, וזה יצר את המהפך של הישועה של כלל ישראל, ומתוך כך כנראה אחרי זה נתנו לנו משלוח מנות משתרעו, מתנות לאביונים, אוכלים סודת פורים כמה שיותר אנשים, משפחה ומשפחה. אמרתי אולי פעם, זה משלוח מנות כמה שיותר, נתנו לנו כמה שיותר. אולי אתה מיהודה והוא מבנימין וקיימת עוד איזה ערבות איש יהודי, איש ימיני, אנחנו לא יכולים לדעת. אבל ככל שנגביר את הערבות, נגביר את הנצחיות של כלל ישראל. נזכה שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא באמת יורם בנו רוח ממרום לאחדות גדולה, לקיבוץ גדול, ותהיה לנו אורה ושמחה וששון.